Vos que acabas de jurar, yo me vi. Yo me vi. Yo me vi un chai de Iyad, Tapshin, Ayn Vav. Ereb, Hilulat, Rabbi Shimon Bar Yochai. Zkutot tagadu lanu ba'al kol am Yisrael. Parashat Bechukotai, Hazak, Hazak, Benit, Hazak. השבת מסיימים ספר ויקרא, ועם היום, יום ההילולה של רשב"י, בוודאי ובוודאי שאנחנו נזכיר אותו במקום מספר 3, אבל אנחנו נתחיל קודם כל בפרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, אומרת התורה אצלכם במקום מספר 1, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ראשי במקום אומר, ידוע, כבר דיברנו על זה, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. כלומר, מדובר פה על אמר לתורה, אומר רשב"י. למעשה לא רשב"י, מביא בשמו. בעיקר, מה שעומד לפנינו, ברור, היום בשיעור, מהי חובת האדם לתלמוד תורה. לא רק מבחינת הרעיון המחייב ללמוד תורה, אלא בכמות, באיכות, מה ללמוד. איך ללמוד? אלו דברים שנלמד בעזרת השם היום בשיעור. אז מי שרוצה לראות, יש לנו גמרא מפתיעה ביותר. גמרא שהיא מעמידה בפנינו את נקודת המינימום בלימוד התורה שמהווה לימוד תורה. תסתכלו על הקרשה אצלכם במקום מספר 3 במסכת מנחות. במסכת מנחות, דף צדיק דף ב', אמר רבי עמי, מדבריו של רבי יוסי, מה אנחנו לומדים? בואו תראו. אפילו לא שנה אדם, אלא פרק אחד שחרית, ופרק אחד ערבית, קיים מצוות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, בהמשך, לא שמעתי, ואגיד אבו יום ולילה, כלומר בבוקר למדתי פרק, בערב למדתי פרק, זהו, לא ימיש. אמר רבי יוחנן, משום רשב"י, אפילו לא קרא אדם, אלא קריאת שמע שחרית וערבית, קיים לא ימוש. וואו, אתם קולטים מה אומר רשב"י? אני בבוקר התפללתי, בגלל שחרית אמרתי, שמע ישראל, הוויה לא נוויה אחד, ואהבת והיה, ויאמר, בערבית, שמע ישראל, אותו דבר, כן, ואהבת והיה, ויאמר, קיימתי לא ימור ספר התורה הזה מפיך. ראוי רשב"י לסמוך עליו, לא, היום בטח, בערב כולם סומכים עליו, במקום על הקודש ברוך הוא. לא מבלבל, סומכים על הקודש ברוך הוא, בזכותו, שהוא יעורר זכויות עלינו. כי כבר דיברנו על זה הרבה, החלטתי השנה לא לדבר על זה, רק להזכיר, שלצדיקים שנמצאים בעולם האמת אין שום יכולת לעשות שום דבר, כלום. אלא שאנחנו מעוררים את זכותם לפני הקדוש ברוך הוא. ולא להתבלבל, לכן חי רוטן, או חט רוטן, או ארבע רוטן, או בכלל לא, זה לא מעלה ולא מוריד. שום דבר, אין בזה כלום. כן, יש בזה חסרון כיס, והבטחות שם. כי רבים נושעו, נכון? אתם מכירים את זה, נכון? מכירים את זה? רבים נושעו. אבל אם אנחנו נבדוק את הרשימה של כל אלה שלא נושעו, נראה שרבים בכלל לא התחילו. אבל מי ייתן לך את הרשימה? יפשטו את הרגל. לא יראו שקל. רבים נושעו. לא, איך תוכיח? ממילא, אומר רשב"י, האדם אומר קריאת שמע בבוקר וקריאת שמע בערב, קיים מצוות לימוד התורה דאורייתא, שנאמר ולא ימור ספר התורה דמפיך. מה אתם אומרים? נגיד את זה לכל אחד? אני חושש שאסור להגיד את זה אפילו בבית המדרש. אבל הנה עובדה, גמרא מפורשת, זו גמרא מפתיעה ביותר. כלומר, בהמשך דברי הגמרא אנחנו מגלים שני פירושים מנוגדים, שמובילים למחלוקת. לפי דברי סברה אחת בגמרא, שממשיכה הגמרא ואומרת, תסתכלו, כן? לכן. לא, עוד לא. עוד לא, תכף. הדבר הזה אסור לומר לפני עמי הרצון. תגיד להם שיהיה מספיק לקרוא קריאת שמע, ולאו הכי הוא מתפלל, אז גמרנו, הוא לא ילמד תורה בכלל, תורה מתאה עליה. ושימו לב, הדבר המפתיע, לא נעמוד על זה היום, אני חושב שבשנים קודמות נתתי שיעור בדבר הזה, לרשב"י שיצא מהמערה בשיעור לל"ג בעומר. מי אומר את זה? רשב"י. רשב"י שיצא מן המערה וראה אנשים חורשים, ואמר מה? מיד נשרף. מספיק שמע בבוקר, שמע בערב? תראי פה איום עמוק להבין את הסברה של רשב"י. באמת לפי זה, אסור לפרסם את המימרה הזו בפני אנשים, כן? שהם עמי הרצון. למה? משום שזה יביא אותם למה? רפיון גמור בלימוד התורה שלהם ובחינוך בניהם ללימוד תורה. אבל תסתכלו איזה יום הם במקום מספר 4. רבא, אומר מה פתאום? להפך. תפרסם את זה. דווקא בין עמי הרצון. תסתכלו בפנים. ורבא אמר, מצווה לאומרו מפני הארץ. למה? מה הרעיון? מה הרעיון? משום שפה רשב"י אומר שאם רש"י ככה מבין, שכר מצוות אמירת קריאת שמע בזמנה הוא כל כך גדול שהוא מהווה משקל כאילו כל התורה כולה. לכן, מי שאומר קריאת שמע שחרית וערבית בזמנה, למדת את כל התורה כולה. פילי פלאות. כלומר, אם ככה, אנחנו צריכים לתמוע על דברי חז"ל. מה אומרים חז"ל? אם האדם באמת מקיים את חובת תלמוד תורה, באמירת קריאת שמע פעמיים בכל יום, זה באמת כך. זה מה שאנחנו אומרים פה, רבי יוחנן. תנא הוא פליג, כן? בשם רשב"י. זה באמת, זה מה שמתכוונים להגיד חז"ל, שזה עיקר לימוד התורה, כלומר זה לא עיקר, אבל זה לימוד תורה, נחשב לימוד תורה. זה כוונתם. אנחנו היינו מעשה פה במחלוקת, ונקרא לזה בירור, עיון, בין הראשונים. תסתכלו את זה במקור מספר 5, אומר הר"ן, סליחה, מקור מספר 4, אומר הר"ן, אם מספיק לקרוא קריאת שמע בערבית, סליחה, שחרית בערבית, לקיים ולהגיד אבוא יומם ולילה, כן? איפה למדנו את החובה הזו של להגיד אבוא יומם ולילה בלימוד התורה? זה מדברי נביאים, כן? אם כן, יש הבדל, זה לא קיום לימוד תורה באופן כללי. יש חובת לימוד תורה, אומר הר"ן. חובת לימוד התורה היא ללמוד את כל התורה כולה, ולא מספיק פרשת שמע. כן? לא מספיק שמע ואהבת והיה ביום. לא מספיק. תסתכלו אצלכם במקום מספר 4. בסדר?
הרב.
כן.
איך הר"ן שהוא ראשון חולק על...
על רשב"י, יפה. יפה, זה לא דבר יחיד שראשון חולק על דברי אמוראים ותנאים. זה לא המקרה הראשון. אלא מנסים להבין מה הם התכוונו, כן? פה הר"ן לא אומר שרשב"י לא צודק, אבל הוא אומר כן, אבל האדם הזה לא למד תורה, התורה הכללית, נכון? הוא למד פרק, פרקים מסוימים, חלקים מן התורה, אבל לא את כל התורה. כלומר, מה רשב"י אומר? רשב"י אומר שאם אדם אמר שמע בבוקר ושמע בערב, כן? קיים לא ימוש, אבל יש להבדיל בין לא ימוש לבין לימוד תורה. ואני אדבר מה בלילה, אז הוא למד ביום ומה בלילה, בצדק. אבל מה עם לימוד תורה? אז הוא לא סותר, הוא לא בא ויוצא נגד רשב"י, כן? הוא לא חולק על רשב"י. אלא אמרו חז"ל, שצריך עליה ללמוד תורה עד שיהיו הדברים מחודדים בפיך. מה פירוש מחודדים בפיך? שהם מיוחדים, ברורים, כן? אדם לא יכול להגיע לזה מקריאת שמע בבוקר ובערב, אומר הר"ן. זה לא הולך. אז נכון שצריך לחלק פה את מצוות לימוד התורה לשני מישורים. יש מישור שנקרא לימוד תורה, כן? ויש את המישור של והגית בו. אז והגית בו, בצדר הוא קיים, כי הוא אמר גם בבוקר, גם בערב. אז יומם ולילה. אבל מה עם הלימוד עצמו? שיהיו מחודדים בפיך, בוודאי שהוא לא קיים. אוקיי? כלומר, הרן לא, עוד פעם, הוא לא חולק על רשבי. הוא מסביר שרשבי נוגע בנקודה מסוימת. כן? בנקודה שהאדם למד תורה גם בבוקר, גם בלילה. טוב, יש ראשונים אחרים, לכם במקום מספר 5, ההלכה לא נפסקת לפי זה. אומרים, מה פתאום, ההלכה לא כרשבי. כלומר, נכון שרשבי מביא את הרבה, מביא דעתו בעניין הזה, אבל ההלכה לא כמותו. משום שאם אנחנו נגיד שדי לנו בקריאת שמע, כן? הרי יש לנו משהו מעניין. האם קריאת שמע ושחרית וערבית היא מצד לימוד תורה או מצד חובת התפילה? היא חובת התפילה, בחלק מהתפילה, זה לא לימוד. כלומר, אתה לא לומד שם, אתה לא אומר. אז כן, יש בהגיתה, בסדר? אבל זה לא לימוד. ולכן זה לא נפסק להלכה, ותסתכלו, התוספות, במסכת ברכות, דף י"ד עמוד ב' לפניכם, מדברי הפסוק הזה למדנו מה? חובה תמידית של תלמוד תורה, כתוב והגית בו יומם ולילה, לא כפי שפירש. שזה אמירה ביום ואמירה בלילה וזה. אלא להגות בתורה זה כל הזמן להיות עסוק בה. בסדר? כלומר, אנחנו רואים שהראשונים חולקים בדבר הזה, ולא מקבלים את התפיסה שקריאת שמע של שחרית וערבית פותרת את האדם מלימוד תורה. כן, היא אומנם נותנת לו אחיזה בתורה, באמירת פרקי שמע, אבל זה לא נחשב לימוד. לא נחשב לימוד. אם כן, בואו נראה מה איך מתייחס את ההלכה. אבל צריך לדעת שרוב הראשונים ככה מביאים את דעתם. שקודם כל ההלכה הזו של רשב"י לא התקבלה, כלומר זה לא נפסקה הלכה כמותו. דבר שני, רשב"י בכלל לא מתייחס לאיכות הלימוד, אלא מתייחס לעצם הרעיון שאדם עוסק בתורה, ולכן הוא לא עונה על מה שהיה לפני. ומה אומרת הגמרא? הגמרא אומרת, תקנו את זה רבשי במקום מספר 3, כן? שיש צורך בלא ימוש, כן? נכון? וגם בגיל הבא, מה בלילה? שני דברים. וזה לא מתקיים, אלא רק בחצם של דברים. לכאורה, זה לומר שהרימה ביורד הערה, תסתכלו אתכם במקור מספר 6. הרימה ביורד הערה סימן ריש מ"ו, זה הלכות תלמוד תורה. הוא אומר שמה שאומר רשב"י, זה מה שאנחנו רגילים להגיד על רשב"י. ראוי רשב"י לסמוך עליו בשעת הדחק. אדם עכשיו בנסיעה. אדם באיזה מצב שהוא לא יכול עכשיו מסיבה כזו או אחרת לשאול ללמוד כל היום תורה. אמר יעז, הוא נמצא בצבא, נמצא במשמרת, נמצא בעבודה, נמצא, יש לו סיבה, כן? הוא לא יכול. רשב"י, נו, זה ככה, טוב. קריאת שמע בבוקר, קריאת שמע בערב. כך אומר הרימה. כלומר, למעשה אומר הרימה שמה שרשב"י אומר, שדי לו לאדם להיות יוצא ידי חובה והגיד בו, כן, ולא ימוש, זה בפרק של שמע בערב, ופרק של שמע בבוקר, זה בדיעבד. כלומר, זה בשעת הדחק. ורבי שמעון ודאי ראוי שנסמוך עליו בשעת הדחק. אני בדבר הזה רק אוגן לכם את דעתי בעניין, אני חככתי הרבה מאוד במושג הזה. מה פירוש? ראוי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. ובשלום בשעת הדחק. כאילו, מה העניין? מה, לא סומכים על רשב"י בדברים שלא בדחק, רק בדיעבד, ולא לכתחילה.
לא, זה
ככה משמע.
אולי קל וחומר.
זה לא קל וחומר, אלא אנחנו רואים אפילו גם בהלכות שבת, כן, שמביאים את דעת רשב"י, אומרים, טוב, דעת רשב"י זה טוב, לא יתכוון. זה דברים כאילו שאתה מחפש איזה מוצא, אוקיי, בשעת הדחק, בדיעבד, יש לסמוך. אבל רשב"י ראוי לסמוך לכתחילה, לא? אז מה העניין הזה? אלא ונראה לי ככה לתרץ. תרצתי לעצמי, אני חושב שזה תירוץ, בגלל שזה אני חשבתי ואני שאלתי ואני עניתי, אז יש בזה גם נגיעה אישית. אבל אמרתי לעצמי, שיכול להיות להסביר מה שנאמר, שראוי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, זה בגלל שרבי שמעון הסתכל על מציאות העולם הגשמי בעיניים רוחניות לחלוטין. כלומר, רשב"י באמת היה פה בעולם הזה, אין ספק. אבל כל מגמתו והשקפותיו בענייניו היו מעין עולם הבא. הוא ראה את הדברים במישורים, ברבדים שאנחנו בכלל לא מבינים אותם. אז לכן מבחינתו זה מותר, זה בצדק. שם למעלה, לקט, זה מסתדר, זה בצדק. איך אומרים? קיבל אישור מקודש בו. אבל פה בעולם הזה, זה עולם אחר. אז לכן אנחנו משתמשים בזה רק בשעת הדחק. למה? כי ידוע הכלל, לא בשמיים. אנחנו לא מקבלים הוראות והלכות מקודש בריחו. מקבלים הוראות והלכות מחכמי ישראל. ולכן ראוי רבי שמעון בשעת הדחק. כשאין ברירה, אז אנחנו אומרים, טוב, בכל זאת, דבר השם הוא בעולם, אז רשב"י הוא הצינור. כן, ככה אני ניסיתי לתרץ לעצמי, להגיד לכם שאני מרוצה, לא, אבל בסדר. אותו דבר, נחזור לענייננו. מה שאומר רשב"י, לא נפסק להלכה, אלא בשעת הדחק. אותו דבר, אנחנו מסתכלו אצלכם, אומנם זה במקור מספר 7 אצלכם, אנחנו רואים שככה גם הריטב"א אומר, הסמ"ג, הרדב"ז, לא כדעת רבי שמעון. כלומר, באמת, יש בזה, אומנם בשעת הדחק, מקום לצאת ידי חובת הלימוד באותו זמן בשמה של שחרית ובשמה של ערבית, אבל בזה לא מקיימים את חובת לימוד תורה. לא מקיימים את דברי רש"י להיות עמלים בתורה. זה לא. טוב, אז כבר יצאנו נינוחים משהו, כן? כלומר, אפשר להגיד את הדברים לפני המאה הארצות, כמו שאומר רמה, ולהגיד להם שבזה, זה לא לכתחילה, אלא זה בדיעבד, לפחות שידעו שהם ידי לימוד תורה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, כן, בגיד דבר יומם ולילה, זה מקיימים בקריאת שמה של שחרית, בקריאת שמה של ערבית. טוב, בפרט בדור שלנו, בדור שלנו שיש רבים, כן, שבאים ומתדבקים על בתי המדרש, עושים תשובה הרבה, רבים, נו, הם באים, הם בוודאי ישבו ילמדו כל היום, אבל יכול להיות שיש אחד כזה, שהוא עובד, יש לו עבודה, הוא איש צבא או משהו כזה, מה, לא נוריד אותו למטה, נכון? לא נגיד לו, זה לא נחשב, לא נגיד לו, אתה לא עומד מספיק. אז אם לא כן, זה שעת הדחת, כרגע זה המקום, ראוי רבי שמעון לסמוך עליו. כן, אבל תגיד, קריאת שמע בזמנה בבוקר, תגיד, קריאת שמע בזמנה בערב, תוכל להיכנס לשיעור במנחה למים, תוכל למצוא לך זמן, 5 דקות, דף יומי, זה מצוין, תמשיך, משם אתה הלך ותגדל. אבל כרגע אתה יוצא ידי חובת לימוד התורה. כלומר, זה נקרא שעת הדחק. אבל אדם שיכול לשבת וללמוד יותר מ5 דקות, יותר מ4 שעות, יותר מ6 שעות, והוא במקום זה עושה דברים אחרים, בוודאי ובוודאי, שלא יכול לסמוך על רשב"י. ודאי. רוב הראשונים אומרים מה פתאום, זה לא הלכה. בסדר? הלאה. אז אם כן, היא גם השאלה הבאה. טוב, בסדר, כמה זמן צריך להקדיש ללימוד תורה? כמה? שעה, שעתיים, שלוש, כל היום, חצי יום, בערב, בלילה, בבוקר, ואוכל מה יהיה, ושתייה מה יהיה, וארונה מה יהיה, וחשמל מה יהיה, ומים מה יהיה, וכו' וכו'. מה נעשה? תורה מה תהיה עליה, בסדר, אבל החיים מה יהיה עליהם? גם זאת שאלה. ובעצם צריך להסתכל ולהבין שכשאנחנו מסתכלים בחז"ל ומחפשים אחר מידה, שיעור, כמות, בקיום חובת לימוד תורה, אנחנו לא מוצאים. למה לדעתכם חז"ל לא קבעו הגדרות ברורות לכמה זמן צריך להקדיש ללימוד תורה? לא מצאנו 3 שעות, 1.5 שעות, לא מצאנו ללמד משנה 15 דקות, חומש 10 דקות, גמרא 1.5 שעות, פוסקים 3 שעות, לא מצאנו. אין הגדרות זמן, למה?
אולי בגלל שזה תלוי בכל אדם.
אוקיי, עוד?
יש מאוד פחות שאומר שכאילו עולם יחלק אדם את עצמו את היום.
כן, אתה מביא את הגמרא, שכן, אתה מביא גם את הרמב״ם, שעולם ישלש אדם את יומו, אבל מה זה ישלש? מה זה יומו?
בקריאת שמע אין...
רגע, ברוטו, נטו, מה זה? ומה עם שינה? נוריד מהשליש. יופי, מה נשאר לנו? 2 שליש לחלק ל3 שלישים. איך זה מתחלק? הרי שם, בגמרא, יש גם מחלוקת בהבנה של הדבר הזה. כי מה הגמרא אומרת? אוקיי, בסדר, אני עכשיו אשלש את יומי. יש למעשה, התחילו בשלש את שנותיו. כן? שליש, שליש, שליש. אמרתו, אז לא יודע כמה הוא חייך לחלק, כן? וככה בסוף הגיעו להסכמה שזה יהיה יומי, כן? מה שנקרא? הלימוד היומי. בסדר? אבל כמה? כמה שעות זה השליש הזה? אני צריך לאכול, אני צריך להתפלל, אני צריך לקלח, אני צריך לישון, אני צריך לאכול, אני צריך לקנות. נו, מה נשאר? איך אני מחלק? את הברוטו, את הנטו? לא ברור. יש אמירות כלליות, בוודאי. לכן, תסתכלו לבניכם, המשנה ברורה, מקור מספר 8. יש למעשה המשנה ברורה בסימן קופנון ה', סעיף קטן דלת, אומר, חייב אדם ללמוד תורה בכל זמנו, הפנוי. מה זה הפנוי הזה? מה זה זמן פנוי? למי שיש פה זמן פנוי? אני מחפש את הזמן פנוי, למה אני עמוס? אין לי זמן כמעט לכלום. באמת, בקושי לדברים הבסיסיים יש זמן. וגם זה ככה אתה מכריח את עצמך. נו, למי שיש פה זמן פנוי? מה זה זמן פנוי? שעות הפנאי, תרבות הפנאי, כן? מה זה באמת זמן פנוי? איך יכול להיות שאדם יש לו זמן פנוי? אלא הכוונה שבו האדם עושה דברים שיכול לוותר עליהם ולא יקרה לו כלום. למשל, לקרוא עיתון. מה תועלת יש בלקרוא עיתון? מה זה מועיל לך לחיים? לדעת עוד קצת רכילות לשון הרע ושקרים? מה זה נותן? בסדר, אתה עכשיו צריך לדעת, יש לך מניות, אתה רוצה לדעת מה קורה במניות שלך, טוב, בסדר, טוב, עניין, יש לו חשיבות. אז למה אתה מעיין בעמוד הראשי, שם אין כלכלה? שם יש כלכלה בקוף. תמתח את המדור של המניות, תתקל, תסגור בגבר. כמה זמן ניקח? רבע שעה. טוב, עכשיו מה? צר מנוחה, באתי מהעבודה. בסדר גבור, עוד שבאת, שתנוע. כמה זמן אתה צריך לנוח? חצי שעה, 13 שעה. מה קשור המנוחה שלך עכשיו למצב הטלוויזיה? לא הבנתי, אתה רוצה לנוח או שאתה רוצה לצפות בסרטים? תחליט מה אתה רוצה. כלומר, הזמן הפנוי למעשה זה זמן שבו אדם מבטל את עצמו מלעשות דברים שצריך. עכשיו, לך תקבע כמה זמן פנוי, כמה זמן גדל בן אדם עושה, אי אפשר. לכן המשנה ברורה אומר שבזמן הפנוי שלך, דהיינו, שאתה לא עושה מלאכות הנצרכות והמחויבות בצד המציאות, שם תלמד. אוקיי? זה המקום ללמוד. תסתכלו איך הרב וסרמן, הוא נותן ביאור יותר ככה ממוקד. יש לו מה שנקרא קובץ שיעורים, חוברת כזו שיצא. ובחלק ב' סימן י"א אצלכם במקור מספר 9, אומר הרב וסרמן, אדם שעסוק בפרנסה, בסדר? אדם עובד בפרנסה פה, אני תמיד טוען ואומר שאדם שהתחתן התחייב בכתובה לזון ולפרנס ולכלכל. הוא חייב לפרנס את אשתו. זה חוזה מחייב על פי כל אמת דין של ההלכה. הוא חייב לדאוג לכך שאשתו יהיה לה מה שהיא צריכה. חייב. וזה קודם ואפילו ללימוד תורה. וזה פעם שאלתי את האדמו"ר מגרמן הרב שלום ספרים, זכר צדיק לברכה. אז הוא ענה לי, מה, אתה לא אומר כמה פעמים ביום על המחיה ועל הכלכלה? יש מחיה ויש כלכלה, אבל אין מה לעשות. מי שזכה לשני שולחנות ויש לו שוור, שהוא עשיר, הוא מפרנס אותו, או מישהו אחר, לא יודע אם זה טוב, אבל טוב, בסדר, שיהיה מלמה. אבל הוא בדע על מה לא כאלה. הם מסתמכים על מה? על גמח מפה, הוא גמח משם. הכל אלים שנותנים מה שנותנים, לא מספיק. אדם צריך לעבוד. שילכו לעבוד. לכן, זה מזכיר את מה שהמשנה באבות אומרת. כל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה. למה פה סופה בטלה? אחר כך העובד נהיה כזה גדול, החובות כל כך גדולים, שהוא מפסיק ללמוד בכלל והולך רק לעבוד. ככה תעשה מחצה ומחצה, שני שליש ושליש, גם תלמד, גם תעבוד. לא. אומר פה הרב וסרמן, שהאדם עסוק לפרנסה, שימו לב, זה חידוש עצום. אין עליו חובת לימוד תורה. זה חידוש עצום. הוא אומר, אין עליו חובה. כלומר, חובה ללמוד בזמן שהוא עוסק בפרנסה, לא עליו. מתי הוא חוזר ומתחייב? כשהוא יפסיק לעבוד. כלומר, אדם עובד משמונה עד ארבע, לא חייב ללמוד תורה בזמן הזה. בארבע סיום לעבוד, טרח מרגע זה אתה חייב. מדהים. איזו הגדרה כל כך ברורה, כל כך מדויקת. עכשיו, אם זה כך, אנחנו באים לידי דיון במחלוקת הפוסקים, כמה אדם צריך לעסוק לפרנסה? כלומר, מה זה הגדרת העיסוק בפרנסה? האם זה רק לצרכים הבסיסיים, או גם איך? כן, דוגמה, האם אני צריך לעבוד שעות נוספות? בסדר? כלומר, האם אני צריך לעבוד יותר מהמינימום שנותן לי את צורכי הבית, של כל אנשי הבית, על כל המכלול, כן? כלומר, יש לי בבית, ברוך השם, בגד ללבוש, אוכל לאכול, יש לי כסף לחשמל, לארנונה, למה? מה שאני צריך? זהו. האם כאן הקו עובר, או שאני רשאי לעבוד כמה שאני רוצה? זה לא שייך. רק בזמן שאני לא עובד, אני לומד תורה, כמו שאומר הבאסל. כלומר, אני יכול לעשות שעות נוספות, אני יכול לעבוד בשתי עבודות, בשלוש עבודות, מה שנקרא, עבד כי ימלוך. העבדות של הכסף היא מולכת. עם כל זה, אנחנו רואים שבאמת המציאות היומיומית שלנו היום היא מאוד מקשה ומסבכת את התפיסה הזו שאנחנו אומרים. כלומר, למעשה, המושג זמן פנוי הוא לא פשוט בכלל להגדרה. תלוי באמת בבני האדם, כמו שהמשנה אומר, המשנה ברורה אומר. כן, מתי מה שישהו יתפלא? כלומר, ההגדרה של הזמן הפנוי היא בעייתית להגדיר. לכאורה, כמה עוד להגדיר? מה זה זמן פנוי? מה שאתה לא עובד, נכון? זה זמן הפנוי. אבל זה לא בהכרח כך. כי אם אדם בא הביתה והוא לא עובד, ועכשיו הוא בא הביתה ויושב בבית ונחה גם העבודה, ולאחר מכן הוא יושב על החשבונו, הוא סתם יושב בנח. תניח את זה. בסדר, ניסו כדי לעשה יותר רעש. כן. המציאות של היום לא מאפשרת לנו להגיע למצב האופטימלי, המקסימלי, שהגית בו יום ולילה. שכל היום תשב ותלמד. זה המצב. כלומר, ראיתי בני עלייה, והם מועטים, כלומר, אלה שיושבים בישיבה ולומדים מהבוקר עד הערב לחיים על הכוללים, אני לא רוצה לדבר עליהם כרגע, אם זה טוב או לא טוב, נכון או נכון. אבל, כמה כאלה יש? רוב האדם מתחילים לעבוד, גם הם עובדים, בשחור. אי אפשר. המציאות לא מאפשרת. אז איך אנחנו מתמודדים? איך הרי אנחנו רוצים לקיים את דבר השם, רוצים לקיים, בגיד אבוי מבלילה, רוצים לקיים ולא ימוש. איך אנחנו עושים את זה? קודם כל, לכם אני אומר, כהמלצה, אתם עוד צעירים, ברוך השם, אין לכם עוד פרנסה על צו הרכב, תנצלו את הזמן! והגיד אבוי יומם ולילה! כמה שיותר תכניסו עכשיו, יהיה לכם המחסן!
מה,
כסף? כי אחר כך, תצטרכו להוציא מהמחסן כדי לשרוד. אם כן, תסתכלו מה אומר שולחן ערוך הרב במקור מספר 10. הרב, בעל התניא, הוא נשאל מה יעשו אנשי עסקים? שרוב הרוב של היממה הם בענייני הפרנסה. אם זה שלהם, אם זה של הפועלים שלהם. יש להם עסק. הם דואגים לפרנסה של אחרים שלהם. אומר בעל התניא, תקשיבו מה עושים. חייבים לקבוע עדים לתורה. כלומר, באמת מעיקר הדין כשאתה עסוק בפרנסה, אתה פטור מחובת לימוד תורה, כמו שכתב הרב עצמו. בסדר? אבל אתה חייב לקבוע זמנים ברורים שבהם אתה לומד תורה. בין מיכל הערבית, ב10 בלילה, ב2 בלילה. אבל ברגע שאתה מתפנה מהעיסוק בפרנסה מיד, אתה קובע זמן שאותו, אפשר להגיד עליו אולי אפילו בגדר יערג או בל יערוג. צריך סיבה מאוד מאוד חזקה כדי לא ללמוד באותו זמן. כלומר, קביעות עיקים לתורה. בסדר? כן.
אם אני קובע, אני אגיד רק בשבת, בסדר?
לא. אלא אם כן, אין לך שום אפשרות אחרת כל השבוע, וזה לא האמת.
צריך כאילו כל יום?
כל יום. 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, אתה מבין? בגלל זה אנחנו רוצים היום בהרבה בתי כנסיות שבין מנחה לערבית מה עושים? שירדו. כדי שגם בעלי בתים שכל היום עובדים, לפחות הם עובדים, זה הזמן הקבוע שלהם הבית. כן? אני תמיד אוהב להזכיר את אחד מהמפללים אצלי בבית הכנסת, שהוא דובר עברית לקויה מאוד, עולה חדש, ישן, מבוגר מאוד, אני חושב שהוא למעלה מגיל 80. והוא מגיע לקביעות השיעורים, אין מצב שהוא לא מגיע, אפילו בשלג הוא הגיע. אבל הוא לא מבין שום דבר, הוא לא מבין, הוא לא מבין גמרא, הוא לא מבין. אז שאלתי אותו פעם, באמת, כאילו, זה בסדר, אבל כזאת פרחה, כזאת קביעות, אתה הרי לא מבין כמעט כמו שאנחנו אומרים. אבל אני נכון, אני לא מבין. אבל הנשמה שלי מבינה. זה, אין דבר, אין דבר, אין משהו, לא, אין דבר כזה, הוא לא מגיע. כשהוא לא מגיע, אתה יודע, קרה משהו. ככה, באמת, לפני שבועיים, פתאום הוא הפסיק להגיע. אמרתי, רגע, מה קרה? יום אחד, אתה אומר, טוב, בסדר, יש אירוע, חתונה, נסע. יומיים, הוא לא מגיע, אמר, כן, הוא בבית חולים. טוב, אתה מגיע, אין דבר כזה. הוא מגיע. חורף, קיץ, סתיו, אביב, גשם, שלג, חם, לא, הוא בא, יושב. זהו, מסתכל על הדף גמרא, אני לא מבין מאיפה כוחות הנפש האלה. הוא לא מבין כלום, הוא מודה, אני לא מבין שום דבר. אתם מדברים, אני לא מבין, אני קורא, לא יודע מה אני קורא או לא קורא בכלל. הוא מתעכב. אתה אומר שורה 16 מלמעלה, הוא סופר 16 שורות, שם אצבע. אנחנו כבר התקדמנו, הוא לא יודע לאן, אנחנו משאיר את האצבע. אתם מבינים איזה מסירות נפש? אתם מבינים איזה מקום הוא נמצא? הלוואי בחלקי יהיה איתו. אומר פה הרב בעל התניא, האדם צריך, אם הוא כזה עסוק, למצוא לו זמן קבוע ובו הוא לומד. אז אם כן, בסדר, אז אני הצלחתי למצוא חצי שעה ביום. טוב, מה אני לומד אז? הרי התורה ברוך השם יש לה 70 פנים, יש לה מקרא, משנה, תלמוד, פוסקים, מה ללמוד? בואו תסתכלו אצלכם במקום מספר 11, אומרת הגמרא מזל קידושין אמר רב ספרא משום רבי יהושע בן חנניה, מה ללמוד? שכתוב בשיננתם לבניך, אל תקריא בשיננתם אלא בשילשתם, כלומר לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. אומרת הגמרא אתיופי, מי יודע כמה יחיה? אז נגיד שאני אלמד רק מקרא, נגמר לי החיים. אומרת הגמרא, לא, צריכה. כוונה מה? ביום. כלומר, ביום אדם יקבע לימוד שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בגמרא. תלמוד פה בזמנם זה היה קצת גמרא, בעיקר מדרשים שהיו ואגדות. זה מה שהיה. אנחנו לא יכולים להגיד גמרא, בסדר, הלכה. אבל יש לך שעה. אוקיי, בשעה הזאת כמעט שליש לשליש.
ואם הוא לא יודע ללמוד גמרא?
מיד, מיד, מיד. כלומר, לפי הדברים של הגמרא, האדם צריך לחלק את הזמן הפנוי שלו לשלושה חלקים. שליש ראשון, מוקדש ללימוד, מקרא. מה זה מקרא? פסוקי התורה, תימד. פרשה, פרשת השבוע עם רש"י. שליש מרמה. השליש השני, משנה. למה משנה? כי במשנה באמת יש לנו את עיקר הוראת ההלכה, שם נקבעים הדברים, כן? נאמרים הדברים. ולמעשה היום אפשר להגיד שאפשר גם ללמוד היום בקטע של משנה, גם רמב"ם, גם שולחן ערוך. והשליש האחרון בזמן הפנוי לעיסוק בלהבין את ההלכות שיצאו מהמשנה או רמב"ם או שולחן ערוך, זה להעמיק בדברים הללו. כלומר, דבר ראשון מקרא, ואני צועק על זה הרבה, אתם יודעים, אנשים לא יודעים תנ"ך, לא יודעים את היסוד, לא מכירים כמעט כלום. איזו בושה, איזו חרפה. איך אפשר ללמוד משנה, איך אפשר ללמוד גמרא, איך אפשר ללמוד פוסקים בלי לדעת תנ"ך? הרי הכל מתבסס על פסוקים, אתה לא מבין לא מיני, לא מקצתי, אף אחד לא מביא לך את כל הפסוקים, אף אחד לא כותב לך את כל הפרק. אלא מביא לך רק פסוק או חלקי פסוק על העיקרון של הרב יהושע. אתה לא יודע שום דבר, אתה לא מבין מה קורה, רובה, דבר נוראי. אבל מתפלספי. אז לפי הגמרא, אנחנו רואים שצריך לחלק, נכון? אוקיי. פה, בא, שולחן ערוך הרב, ואתרחם במקור מספר 12, אומר תראו, החלק הזה של לימוד התורה, אנחנו צריכים ללמוד, אם אתה לומד גמרא, לומד הלכה, גמרא. אתה לומד גמרא עם פסקי הראש. כלומר, או טור או בית יוסף. כלומר, אתה לומד גמרא ולומד את ההלכה שיוצאת ממנה מיד. כן? זה שיתוף בין הרעיון של לימוד מקרא ומשנה ותלמוד. אומר, יש לנו אחריו, תלמד את הגמרא יחד עם הטור או הבית יוסף. הראש, בסדר? פסקי הראש. לא תוספות ולא ראשונים אחרים. כי אין לנו עניין באדם שזמנו מוגבל, כן, להרחיב, אלא צריכים להביא אותו לימוד הלכה למעשה, שידע מה עושים. זה העניין של הלימוד. לימוד זה ללמוד על מנת לעשות, לא ללמוד על מנת ללמוד. זה טוב, חשוב, אבל קודם כל צריך ללמוד מה לעשות. אז אם כן, אם שאלנו מה אנחנו, מה ללמוד, אז ברור לנו, תלמד כל דבר שמביא אותך לידי, לידי מה? מעשה.
הלכה.
הלכה. הרמב״ם, תסתכלו אצלכם, אמר, אני כבר לא יודע איזה מקור זה. אל תנסו למצוא אותי. הרמב״ם למעשה, הוא מצדד את ההלכה שהבאנו מסכת קידושין. בסדר? כן? הרמב״ם, על דפי אביב, הוא כותב שמה שחז"ל אמרו שהאדם ישלש את זמנו, כיבשו אותו. כן, שלושה חלקים. יש לך שעה? 20-20-20. כן? כך אומר הרמב״ם. אבל לכתחילה, משמע מדברי הרמב״ם, שהאדם עדיף לו להשקיע יותר את הזמן בלימוד הלכה מאשר בלימוד מקרא, ועוד יותר מאשר ינתח את דברי הגמרא. כך אומר הר"ן. הר"ן על דפי הריב, כן, בעבודה זרה, תסתכלו את לכם, דף ה' עמוד ב', אומר אדם צריך ללמוד הלכה כי הוא מחויב להלכה, ואם אדם לא יודע את ההלכה הוא עובר על איסורים דאורייתא עוד רבנן. מה מועיל זה שהוא למד מקרא? אז אם כן, לפי דברי הר"ן, אנחנו צריכים ללמוד קודם כל, וראשית לכל, מעל הכל, הלכה. אז אם אדם צריך לשרש את זמנו, אז מה הדבר הראשון שהוא ילמד? הלכה. ולא מקרא. ולא משנה. ולא תלמוד. הלכה. גם דעת רבנו תם. דעת רבנו תם בא ואומר שמי שעוסק רק בגמרא, עוסק בגמרא, הוא למעשה מקיים לימוד תורה על כל המכלול, כי למה? הגמרא מכילה מה? גם פסוקים, גם משנה, גם גמרא. כלומר, אדם שלומד גמרא מקיף את הכל, הוא לא צריך ללמוד בנפרד. אז אם כן, מה לדעת רבנו תם? אדם יושב ללמוד מה ילמד? גמרא. לא ילמד בכלל מקרא, לא ילמד בכלל משנה.
אבל למה מי שלא מצליח? אז הוא יהיה כמו...
נגיע. אוקיי, גמרא למה? ככה קובע להלכה. תסתכלו אתכם במקור מספר כלשהו, כותב הרמ"א ויורה לאה סימן ר' ו' סעיף ה', גם בש"ח, שמותר לנהוג כדעת רבנו תם. אדם אומר אני לומד רק גמרא. אבל רוב הפוסקים אומרים יפה מאוד, נכון, אבל אדם צריך לקבוע זמן כלשהו ללמוד תנ"ך. אדם לא יכול להתעלם מן התנ״ך. ושימו לב, רוב הפוסקים. לצערנו הדבר הזה לא נתפס אצל רוב לומדי התורה. דעת רוב הפוסקים, שאדם חייב ללמוד תנ״ך. טוב, זמננו מסתיים. מה נעשה עם עוד 40 מקורות? אז אנחנו נעשה ככה. הרמב״ם, אני עכשיו אתמצת ו... בסדר? הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה למעשה, כשהוא מדבר החלוקה של הזמנים, שליש תורה שבכתב, שליש תורה שבעל פה, שליש בלהבין ולהשכיל, כלומר לפלפל בתוך הדברים. עיקר דעתו של הרמב״ם הוא שאדם צריך לדעת איך להוציא מתוך הלימוד שלו את המעשה הרצוי והראוי על פי ההלכה. אז אדם יעשה שיקול דעת, כן? אבל העיקר גם לדעת הרמב״ם היא להוציא הלכה ומעשה. מה מותר ומעשה. גם השולחן ערוך. שולחן ערוך אומר ביורה דעה, רמ"ו, חסימן אמר, פה המרכזי, אומר שמקום שנהגו ללמוד תורה שבכתב בשכר, מותר ללמוד ללמד בשכר. אבל תורה שבעל פה אסור ללמד בשכר. כן. זה דיון אחר, במקום אחר, אבל העיקר מה הרעיון? הרעיון הוא שאדם צריך ללמד או את עצמו או ללמוד אצל אחרים את העיקר להלכה. הבך כותב שאדם צריך ללמד קודם כל את בניו מקרא. שימו לב, כי הוא קטן. קטן אין עליו עול פרנסה, אבל, כן, הוא לא חייב ללמד את הקטן, את הילד שלו, לא משנה ולא דבר. יהיה מישהו שסוצר עושה את זה בחינם, טוב, לא רוצה בחינם, אני לא חייב לשלם על זה. בסדר? זאת אומרת, שמה העיקר? זה מקרא, אבל אם אנחנו ניקח את דעת הבא, זאת אומרת, זה תלוי בגיל. כשאין עליך עול פרנסה, אז באמת תעשה לפי הסדר. נקרא, משנה, גמרא, בסדר. אבל כשאתה עסוק ומתפרנס ויש לך קושי עובדתי, אז הלכה היא קודמת. אפשר להגיד כן, דעת רבנו אותה. בסדר? שבגמרא יש הכל. מצוין. אבל תלמד הלכה. מה יוצא מהלימוד הזה? לא רק, איך אומרים, לגרוס ולדעת דפי גמרא. אלא באמת מה כותב הבית יוסף, מה כותב הטור, מה הוא בא להלכה. בסדר? אנחנו נדלג על, על מה שכותב השולחן ערוך הרב, תשאירו את המקורות אצלכם, תוכלו אחר כך להרחיב, אבל למעשה מה שאני רוצה להגיד הרב, זה באמת תלוי באיזה גיל ובאיזה מצב. כמו שהזכרנו מקודם. אני רוצה בכל זאת להסתכלו במשנה ברורה, במקור כלשהו, אני חושב, מעל 20, 22, 23, 21, שם באזור הזה, אומר המשנה ברורה, חייב אדם ללמוד בכל יום תורה שבכתב, שהוא תנ"ך ומשנה בגמרא ופוסקים. ובעלי בתים, שאינם לומדים רק 3 או 4 שעות ביום, בתקופתו, לא ילמדו בגמרא לחוד, ובזה לא יוצא, אלא צריך שילמוד דווקא עם ספרי פוסקים כל אחד כפי השגתו. כלומר, אדם חייב גם בדעת המשנה ברורה, אם הוא בעל הבית, ללמוד הלכה. צריך להפנים את זה. טוב, אנחנו לא ניכנס כרגע על החיוב, האם צריך אדם צריך לזכור את תלמודו או לא, בוודאי שטוב שאדם יזכור את מה שהוא לומד, איך הוא יעשה את זה על ידי כך שהוא ישנה. ובא השאלה, ובא אני רוצה ככה באמת לעסוק קצת איכות מול כמות, אנחנו מכירים את הדבר הזה. באים עד התאמינים הרב, אם אני אמד את זה, אז אני אספיק, כן, העניין של האספק. עד כמה זה תופס מקום בלימוד התורה? אספק או איכות? זאת שאלה, שאלה מפתח. כי אם אני אדבר על איכות, זה לוקח יותר זמן.
לא, זמן, אבל זה נכנס יותר טוב.
לא יודע, או אם אני אומר על כמות, זה בא לחשבון משהו אחר. מה עומד מול מה? תסתכלו את לכם. אני למעשה נמצא בהתלבטות. האם ללמוד, נגיד, מסכת, כן? או ללמוד אפילו טור, או בית יוסף, לא משנה, שולחן ערוך. באיכות, זאת אומרת, אני לומד, מעיין בנושא הכלים, בכל מה שיש מסביב, לדעת את ההלכה על בוריה. או שאני סימן אחרי סימן. מה נקרא? בואי הסימנים. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, כן? עושה בהם סימנים. מה באמת נכון לעשות? גם פה, אנחנו מכירים את הדברים הללו, שבדברים כאלה קשה מאוד לקבוע. זה משתנה מאדם לאדם. מה איכות הזיכרון, מה איכות הפלפול, כמה זמן יש לו? אי אפשר לקבוע מסמרות, אי אפשר להגיד דברים סגורים לגמרי. לכן, הסתכלו גם מה שמביא שולחן ערוך הרב, שמחלק בין מצוות תלמוד תורה למצוות ידיעת התורה. שמתם למה הוא עושה? הוא אומר, כן, יש מצווה לדעת את התורה. יש מצווה, מה? ללמוד תורה. ממילא, אנחנו מבינים שמצוות ידיעת התורה גוברת על מצוות לימוד. זאת אומרת שהאיכות קובעת ולא הכמות. אותו דבר כותב הרב ישראל סלנטה. בספרו ישראל, תסתכלו את לכם במקום מספר 27 בטח, 26, לא? אומר הרב ישראל סלנטר, מותר לבטל מן התורה לצורכין על ידיעת התורה. כלומר, יש עדיפות לידיעת התורה על פני לימוד התורה. כלומר, מה אני צריך לעשות? איכות או כמות? כמות. אני צריך לדעת. לכן, כדאי להקריב זמן של לימוד תורה, סליחה, כן, איכות, בשביל האיכות. אז אני מה פחות, אבל אני ידע בשביל שבכך אני אפיק תועלת מהלימוד.
כשאדם חוזר ללימוד הוא מבטל תורה?
לא. השאלה כמה זמן אני מקדיש לאיכות, להבנה, להעמקה, בדבר אחד, ולא מרחיב. במקום לדעת את כל המסכת, אני אדע רק חצי ממנה. אבל אני אדע אותה כמו שצריך. כך כותב רבי ישראל סלנט, כן? האיכות גוברת על כמות. גם התז, תסתכלו אצלכם, שאלו אותו על השאלה הזו, והוא מסביר. ודקבתם הצינו שכתב הרמב״ם על הפסוק בכל דרכיך דאהו דהיינו מי שאוכל ושוטה ומעדן נפשו כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת השם, יש לו זכר כמי שמתענה. אז לא הספקת, אבל אתה יודע מה שאתה אומר, מה שלמדת. אז זה כאילו אתה, זהו, זה מה שחשוב. גם התז ממשיך בנושא השינה, חבר'ה, לכל אלה שאוהבים לישון. אם אתה הולך לישון כדי שיהיה לך כוח ללמוד תורה, אז השינה היא מצווה. אבל מה לעשות? אני רוצה לבוא שיבוא אליי מישהו ויגיד לי בעדות נאמנה לפני הקדוש ברוך הוא שהולך לישון כדי שלא כוח ללמוד התורה. מעטים. יש כאלה שהולכים לישון כי פשוט כיף להם. אז אם כן, מה אנחנו לומדים? שמצווה לימוד התורה זה מצווה ללא גבולות. היא משתנה מאדם לאדם. כן. אבל מה הנקודה המרכזית שיוצאת לנו מכל הדיון הזה? מה הנקודה התחתונה, הלכה למעשה, מה אנחנו יוצאים? תסתכלו טוב, אני רוצה לסיים במקור האחרון לפניכם בדף, מה שהובא במסכת מגילה. תנ"ך, כאשר יהושע קובע, עומד לפני כיבוש יריחו, מתגלה למלאך, אתם זוכרים, נועדנו את זה, פרק, נו, איך? ביהושע, איזה פרק? ב', אומר לו המלאך, אומר לו, עלינו אתה בצרינו, אומר לו המלאך, עתה באתי. אומרת הגמרא, מה זה עתה באתי? איזה מין תשובה? שואל אותך, תגיד, אתה שייך לאויבים או לכוחותינו? באתי עכשיו. שאלתי אותך, מתי באת? אומרת הגמרא, אמר לו, אמש ביטלתם את הבית של בן הארבעים. יהושע הקים קורבנות. אלא כנראה שכן. והמשכן. אי אפשר להתאים במשכן. אבל ביטלתם לנו תלמוד תורה. ועכשיו מה? אמר לו, על מה אתה בא? על זה שביטלנו את כל קורבן התמיד? או על זה שעכשיו לא לומדים תורה? אמר לו, לא, עכשיו באתי. על מה שעכשיו? עכשיו אתם מבטלים תורה. מיד כתוב, היה לי נרשום בלילה, הוא בתוך העמק. מלמד שלם בעומקה של הלכה. כלומר, הגמרא אומרת לנו, אדם צריך, וכך אני, לפחות מי שואל אותי, אני מורה ככה להלכה. אדם חייב ללמוד הלכה באופן של איכות. אדם צריך לדעת את כל השולחן ערוך לפחות את חלק אור החיים. לפחות. חלק יורה לאה, באמת, צריך ללמוד עד החצי. כדי ללכות איסור בהיתר. אבל נגיד שלא, אדם לא מתעסק בכל כך, רישן תרם. אבל אורח חיים, אדם חייב לדעת, אורח חיים, הלכה למעשה. מי שיכול בשולחן ערוך, מי שיכול בקיצור שולחן ערוך, מי שיכול במשנה ברורה, מי שיכול בבית יוסף, אבל את אורח חיים, לא לדעת. לכן אם אדם עכשיו מתלבט, אתם הולכים לישיבות, יש שם הרבה לימוד גמרא, הרבה לימוד גמרא בישיבות. הם סומכים בדעת רבי אותם שזה כולל הכל. אבל יש גם סדרים בישיבות שזה סדר, שכל אחד לומד מה שהוא רוצה. בסדרים הללו אדם ייקח את השולחן ערוך מסעיף א', סימן א', וילמד אותו על הסדר, יום יום, עד שיקיף את כולו. אור החיים. אור החיים בימינה, ומשמאלה, עושר חיים. עושר רוחני, וכבוד שמיים. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, שבת שלום, אמרו לך.